שלום לכם, שמחים שהצטרפתם אלינו היום. לא תאמינו מה קרה. נפלה עליי זכות גדולה משמיים ללמוד תורה עם הרב לייטמן.
גם אתה מסמל משהו בישראל כלפי התורה.
מה אני מסמל?
אני שומע, אני לא, האמת שלא הכרתי את ה... שאתה כבר מזמן היית בכל מיני מקומות, ברדיו, בטלוויזיה, כן? בפירושים, בהסברים, כן? אני לא ידעתי.
כן, אני גם נותן שיעורים מדי פעם. בפשט של תורה, אני לא נכנס לפנימיות.
כן, אבל רואים שאתה מאוד אוהב את זה. מאיפה בא הקשר הזה כל כך ככה קרוב? לבחור צעיר, ישראלי, המודרני, זה נדיר.
בקופסה השחורה שלי במוח, יש תורה, משנה, גמרא, אני צריך להוציא את זה החוצה, לחשוף את זה.
לא, אבל למה יש לזה איזה רספקט, יחס, כבוד, איזה אהבה, איזה עדינות?
איך אני מסביר את האהבה הזאת? זה קודם כל, זה...
כי בדרך כלל מזלזלים, אני רואה, לא מזלזלים, אבל אומרים, כן, בסדר, אנשים לא מרגישים שיש בזה משהו מיוחד.
אז הם לא יודעים לקרוא את זה לצערנו. זה מדובר בטקסטים הכי חכמים לדעתי. בכלל, כל הדבר הזה שנקרא פילוסופיה יהודית, זה סיר גדול של חוכמה שרק תן לי לטעום ממנו בקטנה, ואני מבסוט. ומי שחושב שאין לזה טעם וזה לא חוכמה, אז הוא, באמת שהוא לא מבין על מה הוא מדבר ואין לו מושג, וחבל.
כן, כי אפילו בפשט, בספר הזה יש לך מוסר וחוקים ו... וחינוך והכל אפשר להוציא משם.
הכל, זה, עולם
זה מה שקונה אותך, כן?
כן, אני... תן לי רק ללמוד את זה כל היום, אני מבסוט.
אתה מרגיש בזה איזה רוגע, איזה קשר למשהו, איזשהו דבר עצום שאם אתה נדבע בו זה... כאילו...
לגמרי, אני מרגיש, התעלות זה מילה קצת גדולה מדי, אבל אני מרגיש שכשאני... לומד תורה או מתעסק בטקסטים כאלה, אני מרגיש איזושהי התעדנות. אני נהיה קצת בפנים, גם קצת יותר רגוע, גם קצת יותר מעודן, וגם טיפ-טיפה יותר חכם, שזה תמיד טוב. זה עוזר בחיים. אבל מספיק דבר עליי, בוא נדבר עליי.
אבל אני אגיד לך, בסדר, גם אני לא אמנתי אף פעם שתורה מדברת דווקא בצורה כזאת. אצלי זה היה יחס שונה לגמרי. כשאני התחלתי להכיר את התורה הייתי כבר גדול. כי כשנולדתי וגדלתי ברוסיה לא הייתי יכול בכלל לקבל ספר. באף מקום זה לא היה בכלל אפשר להשיג. וכשהתחלתי לקרוא אז לא אמנתי שמה כאן קדוש. או חייב להיות משהו בפנים, או זה רומן היסטורי. ואז אף פעם לא הסתכלתי על זה כמו שזה, וזה משהו גבוה. זה באמת חכם ועתיק ומיוחד, ויצירה בפני עצמה. כן, יכול להיות, כן, אבל...
אבל אתה אומר, יש לזה עוד אלמנט, עוד מימד עומק.
אני מיד קיבלתי את זה בצורה כזאת, או שאני חודר פנימה, או שבצורה כזאת פשוטה, אז כן, זה תרבות של אומה שלי, זה יפה, אבל לא יותר. וזה מה שהגישה הזאת, איזה מין גסה אולי, כזאת פרגמטית לתורה, היא מה שדחפה אותי פנימה. זאת אומרת, עדינות מלכתחילה לא הרגשתי אליה. יש כאלה שמתפעלים מספרותיות שבזה וחוקיות שבזה ועוד ועוד מוצאים שם כל מיני עיצות וזה. אני על זה לא הסתכלתי.
עכשיו זה הכיוון שלך, כל אחד מתחבר.
כן, ואז בהחלט הייתי חייב לראות מה כל כך בפנים צריך להיות מיוחד, שזה קדוש, שזה באמת מלמעלה.
אז בואו נראה בפרשה, יש הפרשה שלנו, פרשת בלק, היא דווקא בעניינים לא קדושים. אנחנו מדברים פה על בלעם, בלעם בן באור, שאומרים עליו שהוא היה נביא גדול כמו משה רבנו, כן. אבל מהצד של הסתרה אחרא. מה זה אומר לנו בעצם?
כן, שלה... כתוב שבכל בכל אומות העולם לא היה נביא כמוהו. כן. שהכל כנגד משה. העניין הוא פשוט. שוב אנחנו מתחילים מההתחלה. החומר הבריאה הוא רצון.
רציתי להגיד אור.
לא, לא, לא. אור זה לא חומר. אור זה הפועל, הכוח שברא את הרצון.
אוקיי.
רצון לקבל, רצון ליהנות.
חומר הבריאה, המלכות, כמו שאנחנו קוראים, זה הרצון.
רצון, רצון ליהנות, רצון לקבל מה שנקרא אצלנו.
אוקיי.
הרצון ליהנות הוא חומר. אין מה לעשות איתו.
הוא הולך ומתפשט מלמעלה ומתבטא בצורת חומר, צורת כוס.
חומר, דומם, צומח, חי, מדבר, לא חשוב באיזה צורה, אבל הוא חומר, הוא רוצה. ובזה הוא מנוהל על ידי האור, ואין בו שום דבר מעצמו.
אוקיי.
הרצון הזה יכול לקנות מהאור שתי תכונות מנוגדות. או להשתמש ברצון שלו
בשביל עצמו, או בשביל לתת לאחרים.
כן. בשביל עצמו זה יהיה לנו בלעם.
אוקיי.
בשביל האחרים זה יהיה לנו משה.
יפה, פתרת את כל הפרשה, אפשר כן. לסגור את העניין.
זהו. אז עכשיו אפשר להבין איך הוא, במקום שרוצה לקלל, פתאום יוצא לו לברך.
אז בוא נסביר לצופים רגע את מהלך הסיפור, כדי כן. ש... יש לנו את בלק בן ציפור, מלך מואב, שרואה את כל אשר עשה ישראל האמורי, אוג מלך חשבון, מה שנקרא פרקו אותם מבחינה הצבאית, היה שם. והיא גר מואב מפני העם, כי רעבו, והיא קץ מואב מפני בני ישראל, ויומר מואב אל זקני מדיין, אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחו חשור את ירק השדה, ובלק בן ציפור, מלך למואב, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור. זאת אומרת, בלק סוחר מואב, את בלעם, הוא היה מין מקלל ידוע כזה, נביא
כן, הוא מלך ידוע. והוא
כן, כמו היום פוליטיקאי שסוחר יחצן בשביל להחתים את השם של היריב שלו,
כן.
בלק מציע הרבה מאוד כסף לבלעם כדי שיקלל את עם ישראל.
כן.
עכשיו קודם כל, מה החשיבות של למה זה צריך להפריע לנו שהוא יקלל? מה אכפת? מה הכוח של כללה?
כאן אתה נכנס לרמה אחרת לגמרי של הקשר בינינו, של הקשר אדם לעולם, כי המחשבות של אדם זה נשק הכי חשוב. אנחנו קשורים בינינו ברצונות ומחשבות. רצון זה כל החומר של הבריאה, לא חפצים האלו שזה רק נראה לנו, זה נקרא עולם המדומה. כל האטומים האלו, אלה הקשר האמיתי, מה שעכשיו מתגלה, דרך אגב, בגלובליזציה הזאת מתגלה קשר בינינו. במה הוא קשר? הוא קשר שאני נותן לך ואתה נותן לי? לא. הוא קשר בנשמות בינינו, ברצונות בינינו. ואם הקשר הוא טוב, אז טוב, כי רע כרע. קשר הטוב, שאני חושב להיות איתך בקשר הנכון, כמו כל הטבע, אינטגרלי, אחד משפיע על השני, אז מלאב הכי אנחנו צריכים להיות קשורים זה לזה בצורה טובה, אחרת יהיה לך רע, גם לי יהיה רע. באין ברירה, אנחנו נמצאים באותה צלחת.
זאת אומרת, כדי שזה יהיה הקשר הזה יתקיים, אתה צריך להוציא מילים טובות ומחשבות טובות?
לא, קשר הוא קיים. אתה רואה, ואנחנו היינו נגיד לפני שנה, עד לפני שנה, לא ידענו שיש קשר בינינו. פתאום התחילו לצעוק כולם גלובליזציה. מה זה גלובליזציה? הקשר הדדי, פתאום נפלה עלינו רשת, וקשרה בינינו, ואנחנו כולנו קשורים ולא יכולים לזוז אחד שלא ישפיע על השני.
כולנו בכפר הגלובלי.
כן. שאנחנו קשורים עד כדי כך, אחד עם השני, בצינורות כאלה, כן? אחד עם השני. אז אם אני מתקשר אליך בצורה טובה, זה נקרא ברכה. אם אני מתקשר אליך בצורה רעה, זה נקרא כללה. זה הכל. אז אני רוצה או לא רוצה, משפיע על כל העולם, ברצונות שלי ובמחשבות שלי. זה הצרה של כל העולם, למה נמצאים במשבר. שאנחנו לא יודעים איך לרסן את האגו שלנו, לא לקלל את האחרים ואת כל העולם. אם היינו יודעים, והיינו מתייחסים אחד לשני טוב, אז כל העולם היה פורח, היה גן עדן.
אז אתה אומר, בעצם מי שמקלל, מה זה מקלל? חושב מחשבות רעות או אומר מילים רעות?
מהטבע שלו, מלכתחילה אנחנו כאלו.
כן.
אז
הוא לא מעוניין בתקשורת הטובה הזאת בין אנשים? בגלל האגו שלו? בגלל שהוא רוצה לקבל את
זה? אז אנחנו...
בגלל שהוא בא מעשית רעה, כמו בלעם
כן,
בעצם.
כן, ואנחנו לא אשמים בזה. אנחנו בעצם רק צריכים להכיר את הרעה ולרצות לתקן את זה. לכן, ואהבת רעך כמוך, כלל גדול לאור שאנחנו אז היינו מקבלים.
יש פה עניין בפרשה, שאולי בקריאה שלך זה לא משמעותי, אבל לי זה בלט מאוד, שעד עכשיו דיברנו מה קורה במחנה בני ישראל, משה, אהרון, מרים, כל העלילות, כן, פתאום...
מישהו צופה מהצד.
בדיוק, בדיוק, כמו שנקרא בקולנוע, קאט, מצלמה פה בכלל, במחנה של מואב ובילם ובלק, כאילו המצלמה עוברת למחנה אחר.
כן.
זה עושה לך משהו מבחינת הראייה, או בדרך קריאה שלך את התורה, זה בעצם לא משנה, כי אתה, הכל מופנם בך ממילא.
כן, אז אני רואה מחנה ישראל, שזה ישר כל, אלה רצונות וכוונות האדם שהם מחוץ לו, כלפי הזולת, כן? כלפי הזולת או כלפי בורא זה לא חשוב, כי לאגו שלי, שאני מתייחס לזולת או לבורא, זה אותו דבר. אם אני מתייחס טוב לזולת, אז גם לבורא. אם אני מתייחס לבורא טוב, גם לזולת. לא יכול להיות הפוך או אחרת. זה אותו דבר. אז זה נקרא מחנה ישראל. הרוב הזה, העם הזה, כולם שנמצאים מחוץ לי. ואו שזה מחנה נגיד מואב, כן? שאז זה נקרא שאני עובד באגו שלי, כדי למשוך את כולם לטובת עצמי. אז זאת אומרת, זה מדובר בכל זאת על האדם ועל הרצונות שלו ועל התכונות שלו, רק תלוי איך שהוא משתמש. אוקיי. אם משתמש על מנת להשפיע, זה נקרא מחנה ישראל. אם משתמש על מנת לקבל, זה נקרא מחנה מואב.
זאת אומרת, אני יכול לקום היום בבוקר, היום כבר קמתי, מחר בבוקר לקום, ופתאום אני מחנה מואב. אני לא מחנה
תלוי
ישראל.
איך אתה תכין את עצמך. אז יש לנו לפני שהולכים לישון קריאת שמע על המיטה, צריך ללמוד את זה. זה בחלק י"ב תלמוד עשר הספירות, זה לא פשוט.
אני הלחנתי את זה, יש לי שיר, שר את זה.
אחר כך יש לך תיקון חצות, שחצי חצי, שלילה הופכת להיות לקראת בוקר. יש תיקון מיוחד בזוהר, שאדם צריך לעבור אותו, ואז כשהוא קם, כשמאיר האור, מאיר האור הרוחני, לא השעון מצלצל, אין? ואז אתה קם עם האור הזה יחד.
אתה קם בתוך מחנה ישראל ולא לתוך מחנה
ישראל. כן, בטוח.
אז בוא נראה.
ויש לך על מה לברך. אז למה? ליד ברכות השחר.
הוא רואה את עם ישראל, הוא אומר, הוא מכסה את כל עין הארץ. בכלל המילה עין חוזרת שם בפרשה הרבה מאוד. למה הוא נלחץ בעצם?
מזה שזה אדם שנמצא בבחירה, מכריע את עצמו וכל העולם, או לקו חובה או לקו זכות. ולכן מצד אחד אנחנו רואים כאילו מצד האגו שלו הוא רוצה לקלל, כי יש לו דחפים פנימיים לזה, זאת אומרת להשתמש לעצמו, זה נקרא לקלל. כן? זהו. וברגע שהוא רוצה לעשות את זה, בעצם הוא מתחיל להבין עד כמה שיש לו אור קדימה, עד כמה שיש לו ההשפעה הזאת האדירה וקשר עם הבורא, ולכן הוא אומר, אני לא יכול לעשות אחרת. תראה את הדרמה הזאת הפנימית של האדם.
של בילעם, מה שקורה בבילעם עכשיו בעצם.
לכן הוא שקול כנגד משה. כי זה, הם שניהם, זה, 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 זה אותו דבר.
גם אנחנו קוראים פה בפרשה שבילם יש לו דו שיח עם אלוהים, כמו למשה, כתוב, ויבוא אלוהים אל בילם, אלוהים מתגלה אל בילם, והוא אומר, מי האנשים האלה? והוא אומר, בילם, בלק בן ציפור שלח אל האנשים, והוא אומר, אלוהים אל בילם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם מלשון ארור, העם הזה ברוך, אתה לא יכול לקלל אותו.
כן, ועוד יותר מזה, תראה איך שחומר שלו ואת החמור הזה, כן, אתון.
אתון.
כן.
יש פה עניין, אגב, שאומרים, זה ויחבוש את חמורו, אברהם אבינו בעקדה, והוא חובש את אתונו. זאת אומרת, אברהם בא אל החמור זכר, והוא על אתון נקבה. יש פה איזה עניין, סתם חשבתי על זה.
הרצון לקבל שלו. אברהם כבר היה בדרגת החסד, בדרגת הבינה, כן, בדרגת ההשפעה. בחסד. והוא עדיין נמצא ברצון לקבל שלו, אבל תראה איך שהרצון לקבל שלו כבר נכלל עם הרצון להשפיע. זה העניין של האדם שנמצא בין ההבחנה הזאת, כולו לטובה או כולו לרעה.
מה אתה אומר? שבלעם מתנדנד כל הזמן? כי אלוהים פתאום אומר לו, לך עם בלק, אבל אל תקלל את עם ישראל. פתאום לך איתו, הוא משגע אותו.
לא, זה לא משגע. האדם באמת נמצא בבירורים פנימיים האלו, הם בירורים מאוד מאוד לא פשוטים. האנשים, אני רואה את זה, נגיד, על התלמידים, עוברים את זה בצורה שאדם מבולבל. אדם כאילו קצת מאבד את היכולת להבין מה פועל בו, איזה כוחות פועלים. האגו שלו הוא דווקא הכרה רוחנית, ועכשיו הלימוד מביא לו משהו, ואחר כך הוא מתקשר עם הזולת ועם כל העולם, הוא הולך לעבודה, חוזר הביתה. וכל ההבחנות האלה בו הן נמצאות ממש בערבוביה.
זאת אומרת, יש לנו קולות שאנחנו לא יודעים אם אלוהים מדבר אלינו, או שזה האינסטלטור שרוצה לקבוע איתנו.
לא, זה לא, אל תביא כאן איזשהו תופעות שיזופניות.
מה שקורה פה לבלעם, שרגע אחד אלוהים אומר לו, לא תלך עם המואב, לא תקלל את העם. אבל שנייה אחרי זה, ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב, ויחר אף אלוהים. כלומר, לפני רגע הוא אומר לו, תלך, אחרי זה הוא אומר לו, אל תלך.
כן, כאילו האלוקים משגע אותו.
כן, הפכפך הוא יוצא פה אלוהים.
זה בדיוק מה שקורה עם האדם, אבל אי אפשר בלי זה. כי זה נותן לאדם יכולת ללכת למעלה, בדרגה יותר למעלה. איך אנחנו, אתה רואה על הילדים לפעמים, שהם לא מבינים מה עושים, אבל הם עושים מפני שמסתכלים עליך וכך עושים. ואצלם זה בצורה טבעית. אני עושה זה בגלל שאני ראיתי שהם עושים, הגדולים עושים ואני עושה. והוא עושה את זה בנאמנות כזאת, כן? בפנאטיות באיזה צורה. כן? כך זה גם כן קורה באדם. הוא עדיין לא יודע, אבל הוא חייב לנסות כדי אחר כך להבין. נעשה ונשמע, יש בזה שמתוך העשייה מבינים. נשמע זה נקרא כוח הבינה, כוח השמיעה.
אז איך אני מבין מה אלוהים באמת רוצה פה? הוא אומר לו, תלך, לא תלך.
בירורים שבתוך האדם, המואב שלך, בלק, בלעם, משה, עם ישראל, עם ה...
זאת אומרת, התובנה הספציפית שלו באותו רגע אומרת לו, לך תקלל. אחרי זה אומרת לו, עד איך לקלל.
זאת אומרת, זה אדם מרגיש שאני רוצה בעל מנת לקבל. הכל לטובתי. אני, לא, זה אסור. אולי בצורה כזאת אפשר, אולי בצורה אחרת לא. הוא נמצא באסון.
בלעם מאוד רוצה לקלל את המשרד, כי הוא מקבל על זה הרבה מאוד כסף מבלק.
הוא כאילו מרגיש מצד אחד שהאגו שלו מרוויח בזה המון. הוא כאילו מוריד את השמיים לארץ. הוא נעשה כאן הגדול והידוע והחשוב מכולם.
בצד שני הוא מחפש מה לקלל, הוא מסתכל על ישראל.
אתה מבין איך הבורא מסדר את האדם, אם היה עכשיו מביא לפניך כאלו הזדמנויות? הגדול, החשוב, הגיבור, העשיר, הכל, הכל, הכל. נו, אתה אחד.
נו. אני לא מאחל לעצמי בלבלות, יש לי מספיק בלבלות שלי.
כן, אבל בלי זה אי אפשר לעלות. אתה חייב להרגיש את הדברים האלה. ועל פני זה אתה הולך לברך. מה אתה הולך לברך? מה יש לך מזה?
אז בוא נראה.
רק קשר עם האלוקים.
אז בוא נראה מה הקשר של בלעם. והתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו, הוא רוכב על אתונו, ותר האתון את מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה. מה זה מלאך אדוני? מה זה חרבו שלופה?
מלאך זה אנחנו למדנו איתך כבר לא פעם אחת. זה כוחות הטבע שבאדם, שהם מנהלים את האדם. כוח משיכה, מלאך. כוח האלקטרוסטטי, מלאך.
זאת אומרת, להזכיר לצופים, אנחנו לא נוצרים שמאמינים באיזה יצור עם כנפיים עם נבל. זה כוחות בנפש.
כן. זה כוחות הנפש שלנו שמנוהלים אותנו מלמעלה. הם נקראים מלאכים. זאת אומרת, אנחנו נפעלים על ידם. אחרי שאנחנו נפעלים על ידם, יש לנו בחירה חופשית. יש לנו מה לעשות בעצמנו. אבל כמו שבגוף שלי, יש המון כוחות, והם פועלים ומחיים את הגוף. אחרי שהגוף חי, אני עובד. אז כל זה מה שיש לפני שאני מתחיל להיות אדם, שמייצבים אותי, זה נקרא מלאכים.
אז אבל אז מלאך זה שהוא כוח בנפש שאנחנו מודעים לו, שאנחנו לא מודעים לו?
ברוחניות כן מודעים. ברוחניות אנחנו מבינים שהם הכוחות הנפש שלנו, ואני לא יכול לעשות איתם בצורה ישירה שום דבר. אני יכול לכופף אותם, היינו לעלות מעליהם ולעבוד איתם יחד. אני לא שובר אותם, חס ושלום. הכל מה שבורא ברא זה הכל צריך להיות, זאת אומרת להישאר, רק אני צריך להשתמש בזה בצורה הנכונה. מצד אחד יש בלק ומצד שני הבורא, כן? ואז הם פועלים יחד על האדם, או האגו של האדם, או רצון לקבל שלו, או רצון להשפיע שלו, והוא לא יודע מה לעשות, פעם ככה ופעם ככה, הוא כאילו רוצה ללכת לפי האגו שלו, וכל פעם הולך בכל זאת לפי ההבחנה, לפי הבירור הנכון.
כן, סוף שאני חושב על זה, יש איזה מדרש שבלעם והמלאק, בלעם ובלק, הסופי בילים שלהם זה המלאק.
כן.
אבל בלעם ובלק, התחילות מילים שלהם זה בלבל. בולבל קצת. אבל האתון, האתון היחידה היא זו שרואה את המציאות, היא רואה את המהלך.
כי החומר זה מנוהל על ידי כוח עליון. אין מה לעשות. כשהוא נטמע בחומר, מתנתק מהכוונות שלו על מנת לקבל, אלא בחומר עצמו. הוא מגלה שם שהחומר הזה מנוהל על ידי הבורא.
זה האתון מבין?
כן, האתון. ושהאתון הזה צודק. זאת אומרת, הוא יכול ללכת איתו. הוא לא מפריע לו.
למה, אז בלעם, למה הוא זקוק לאתון שתראה לו את המציאות בעצם? באיזשהו אופן...
הוא חייב ללכת לברך עם כל החומר שלו, עם החמור שלו, עם כל החומר שלו. ולא חומר של זכר, חומר של נקיבה, זאת אומרת, עם הרצון לקבל באמת האמיתי. ואז הוא מגלה שזה מלאך.
יש מדרשים באמת של חזל שהעבודה זרה של בלעם היה לעשות, לקיים יחסים עם האתון שלו. בזה הוא ראה את ה...
בחוכמת הקבלה אנחנו מדברים על זה, אבל לא מדברים בציורים האירוטיים. אלה לקיים היחסים, הכוונה היא כאן שאתה משתמש ברצון לקבל הזה. אתה משתמש בו כדי למלא אותו, כדי ליהנות ממנו. אז זה נקרא שאנחנו שקועים בחומר, קשר עם האור, קשר עם התענוג, בחוכמת הקבלה נקרא זיווג דעקה, זיווג. ואז כשמדברים על הזיווגים, זיווגי הספירות, כן? אז כאילו בעולם שלנו נראה לנו זה מתבטא בצורה כזאת של מין, ברוחניות זה מתבטא בקשר בין משפיע ומקבל, זכר ונקיבה.
אז כל פעם שכתוב זיווג זה אינטראקציה בעצם.
כן, כלפי העולם הזה מה שאנחנו מבצעים כאן בזיווג המיני, וברוחניות זה הקשר. לכן נראה לנו כל כך, אני שומע מאנשים אירוטי שיר השירים, כן? וזה מדובר על קשר בין הנשמה לאלוקות.
מה זאת אומרת אתה שומע מאנשים? אתה לא מסכים ששיר השירים זה אירוטי? מה?
אני לא יודע מה מדובר על הקשר הגבוה ביותר אחרי כל התיקונים שכל הנשמה הכללית, כשאנחנו מתאחדים יחד בכל הנשמות האלה באהבה הדדית וכל הנשמה הכללית האלה, זאת אומרת כל הרצונות שלנו, כל הכוונות, כל הציפיות, הכל 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 מה שיש בנו אנחנו מביאים בדבקות עם הבורא, אז זה נקרא זיווק הגבוה. אז אני לא יודע, אני לא מסוגל לקרוא לזה אירוטיקה.
אוקיי. אז בואי, הגיבורה של הסיפור זה האתון. ויפתח אלוהים את פי האתון ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי הכיתני?
כן, שהחומר עצמו, החומר עצמו, החמור עצמו, הוא לא אשם, הכוונה עליו היא לא בסדר. לא שהרצון לקבל. הרצון לקבל הוא נברא, יש מאין.
ויש לו תפקיד חשוב.
ויש לו תפקיד, ועזוב אותו. זאת אומרת, אל תיגע בו, אסור לך להרוס אותו. כמו שעושים נגיד הודים וכל מיני השיטות האחרות.
מה זאת אומרת? שההודים נמנעים מלקבל את תענוגות העולם?
כן, הם כולם מקטינים את הרצון לקבל. פחות לנשום, פחות לאכול, פחות לחשוב, רק על דבר אחד, וכולי וכולי וכולי. לקטין. והחוכמת הקבלה אומרת, לא, לקבל יותר. אתה חייב את הרצון לקבל. על ידו כמו על הר סיני, אתה יכול לעלות. לכן חמור הוא צודק. לחם החמור. כן? אבל מה? הבעיה היא איך אתה משתמש בו, באיזה כוונה. אז כאן זה הבדל. או כולו, קבלה כולו תמיעה, שזה הבלק. הבלם הוא המשדך, כאילו, כן? המתקן. ומצד אחד הכוונה הנכונה זה המשה, והבורא הוא המברר ביניהם.
יש פה עניין, זה כל הסיפור הזה אפשר לקרוא אותו גם בצורה קומית נפלאה. כן. זאת אומרת, האתון מדברת לבילם, ובילם הוא בכלל לא מופתע מזה שהיא מדברת אליו.
רגע, תגיד לי בבקשה, ושאתה מסביר את זה ככה פרשת שבוע לאנשים, איך אדם הגיוני, רציונלי, מודרני, עם כל זה לא משהו ש... איך הוא יכול לקבל את הסיפור הזה בצורה כזאת?
תשמע, הגדולה של...
חברים מדברים, ציפורים שם, גם כן, וכולם כך, איך יכול להיות דבר כזה, נו?
הגדולה של הטקסט הזה, שזה מדבר לכל הרמות. פשוט מאוד, זה...
כן, אבל איך בן אדם רציונלי, מודרני, הכל, פתאום נעשה מטומטם לחצי שעה שאתה מסביר לו את זה, ומקבל את זה כמובן מאליו?
אז מי
מה, ש... איך הוא משקר לעצמו?
אני לא יודע, אני חושב שמי שמקבל את הפשט כפשט, הוא קצת טיפש, מה שנקרא.
איזה אטימה פסיכולוגית צריכה להיות לפני זה, כן? פתאום אני מסתכל ככה, עם פרצוף כזה, שאני מתאר את זה, 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 זה משהו ש...
יש ספר עכשיו שמאוד מעצבן, שנקרא יש אלוהים של ריצ'רד דוקינס. שמעת על הדבר הזה? איזה מדען בריטי שמביא כל מיני מובאות שהתורה זה שטות אחת מוחלטת.
בפשט.
הוא רק פשט מבין.
נו, אני מבין.
הוא רציונל, אינטלקטואל מהאוניברסיטה, אבל הוא רק את הפשט.
לפי הפשט ודאי שלו?
אם מתייחסים רק בפשט, אין בעצם לאן ללכת משם.
לכן צריכים לראות את כל הדברים האלה בצורה נכונה, ריאלית, ולהבין שהתורה מדברת על הפנימיות, על הכוחות שבאדם, שהיא מדברת לנו בשפת הענפים. זאת אומרת, היא מספרת לנו על העולם הזה, אבל מדברת על הכוחות שפועלים על העולם הזה, שמורידים את כל הכוחות האלה, פקודות האלה.
מדברת פשט,
וכאן בעולם שלנו זה התוצאה.
תורה דיברה בשפת בני אדם, מה שנקרא.
כן.
מנסים לפשט את זה. טוב, זמננו הוא מגיע לסיומו, אני פשוט רציתי להתעמק ביחסים האינטימיים בין האתון של בילם
לבילם. אולי נדבר על הברכה סוף סוף של עם ישראל מקבל.
הברכה, טוב, בקיצור, וכל סוף הסיפור, בילם מתרכז, מנסה לקלל את עם ישראל, ובסוף הוא אומר... נאום בילם בנו באור.
זה מאוד יפה, אבל זה מרגש.
מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל.
כן.
מה זה הברכה? הוא מנסה לקלל ולא מצליח, בברך.
זאת דווקא האדם שבא ועובר כל המוראות האלה, תראה מה שצריכים לעשות כדי להגיע לראייה, להכרה, מה באמת יש לאדם אם הוא מגיע בקשר עם האלוקים, שהוא ישראל, ישר כל. עד כמה שהוא השיג עכשיו, את הדרגה הגדולה הזאת.
דווקא בגלל כל האתון וכל החומר והרצון לקבל שלו, דווקא בגלל זה הוא התעלה והבין פתאום שמה טוב הוא עליך ישראל.
כל אחד מאיתנו חייב לעבור כל השלבים האלו ולהגיע למצב של ברכה.
אז אם אני קם יום אחד ואני רואה שאני בילם, לא להתייאש כלל.
לא.
אני יכול להפוך את זה הכל לטובה.
הזוהר מספר כאן גם כן, כמדומני, על הקליפה שומרת על הפרי. יש לנו עוד זמן קצת?
יש לנו כל הזמן שבעולם. הפסיקו לצלם, אנחנו נמשיך.
זהו כבר, נגמר הפרשה.
אולי נגיע בשבוע הבא, נתחיל. תודה רבה לך, הרב לייטמן.
כל טוב.
תודה לכם.